לדעת שיש לנו שאיפות, ואפילו אם זה לרגע, ואפילו אם רגע אחד אנחנו מוכרחים לחזור למטה, אנחנו ממשיכים לעלות למעלה. לא מפסיקים את העלייה. וכשיש נוער שרוקד, אז אנחנו יודעים שיש המשך. וזה הדבר הכי חשוב. יש הרבה מה לבנות בעם ישראל. אני זוכר לפני שנים נסעתי, וגם מי מכיר כאן, בעלה של בלומה אברמוביץ' הייתה גננת כאן. הוא אמר לי, אתם נמצאים בדור קשה מאוד. אנחנו היום צריכים לתקן 2,000 שנה של גלות. אנחנו לא באים רק בשביל המדינה שלנו. צריך להחזיר את עם ישראל למקום שהוא היה, ולמקום יותר גדול ממה שהוא היה. כי לנו אין רשות ליפול עוד פעם. אסור שמדינת ישראל תיפול. אסור שמדינת ישראל יהיה בה חורבן שלישי. הנביאים אמרו לנו שלא יהיה, חכמים אמרו לנו שלא יהיה, אבל זה צריך להיות גם בידיים שלנו. לעמוד כמו חומה מול כל אלה שרוצים לשבור את ישראל. אתמול פרסמו שנודעו שיש מסמכים של האיחוד האירופי, יש להם תוכניות, והם מבססים ותומכים בכל מעשה לא חוקי של הערבים. כל הבנייה בשטח C ממומנת על ידי האיחוד האירופי. הם רוצים להוציא את זה מעם ישראל. האיחוד האירופי מממן אנשים שמלמדים תנ"ך בישיבות תיכוניות, ללמד אותם שהתנ"ך הוא לא כולו מקורי מהנביאים. יש דברים שהוסיפו אחר כך כדי לשבור את האמונה של ישראל. ואנחנו יודעים שהמלחמה לא נגמרה. אם היום יש פרסומת ברדיו, רדיו שלנו, רדיו ישראלי, לכבוד חנוכה קריסמס, שמעתם? יש לנו חג חנוכה קריסמס. לכבוד זה יש מחירה של דבר אחר בחנויות 24 שעות ביום, כולל שבת וחגים. וזה ברדיו של ישראל. רואים שהרוח של היוונים ממשיכה לאיים עליהם. המלחמה לא נגמרה. המאבק לא נגמר. ברוך השם, רוב ישראל שבארץ הם מקדשים את המסורת. רוב ישראל, אפשר לראות את זה בבחירות וגם לא בבחירות. היום יש רוב גדול יהודי שמכבד את התורה, שאוהב את התורה. זה לא היה בהקמת המדינה. בהקמת המדינה היה נדמה שהיהודים הדתיים הולכים ומדלדלים, היהדות הולכת ונגמרת. הייתי פעם בשיחה בבית ספר תיכון דתי. ישבתי עם המנהל, הוא אמר לי, אותו בית ספר שבילדות למדתי שם, הוא אמר לי, אתה לא יודע כמה הנוער משתנה. לפני 40 שנה, יותר, הוא אמר לי, זה היה לפני 20 שנה, זה לפני 60 שנה. הוא אמר לי, ילדים היו יוצאים מבית הספר, מיד מורידים את הכיפה, שמים בכיס. הם מתביישים ללכת עם כיפה. היום הנוער מתגאה ללכת עם כיפה. היום כיפה זה לא מספיק. יש אלפים שמגדלים פאות, ופאות ארוכות, וזקנים, וציציות בחוץ. זה לא היה כשהיינו נערים. עם ישראל הולך ומתקדם. אבל גם הרוח היוונית מנסה בכל הכוחות שלה, כשזה הפעם גם הערבים וגם כל ארצות אירופה, האיחוד האירופי. צריך להזכיר להם, לפני 75 שנה, כשהובילו רכבות לרצח של יהודים להפוך אותם לאפר, איפה הייתם? מה עשיתם? למה שתקתם? ראיתם מה שהגרמנים עושים? שיתפתם איתם פעולה, כעת יש לכם לתת לנו מוסר? אתם תגידו לנו למי שייך את הארץ הזאת? אתם תגידו לנו אם אנחנו ישרים או לא? תסגרו את הפיות שלכם. כשאתם מדברים על עם ישראל, תורידו את הפנים למטה. תסגרו מה עשיתם. אוניות של פליטים ברחו מאירופה, ממחנות, הגיעו לכאן, האנגלים שלחו ספינות מלחמה לעצור אותם. בספינות מלחמה עם צנחנים בקומטות האדומות, קוראו להם כלניות, הם עלו נגד נשים בהיריון, ילדים, זקנים, אנשים תשושים, הרוגים, שבאו ממחנות של מוות ולא נתנו להם להיכנס לארץ. היום לאנגליה יש מה להגיד לנו? צרפת, שבמחנה דרנצי מסרו 70 אלף יהודים לנאצים. שוויץ, שכל יהודי שברח לשוויץ החזירו אותו לגרמניה. שוויץ, שהגרמנים הפקידו את כל המיליארדים שגזלו מהיהודים בבנקים של השוויצרים, והם לא מחזירים לנו את זה. זה כסף של יהודים, וזאת שוויצריה הניטרלית, שיש יהודים שנוסעים שם לראות את ההרים ואת הפיורדים, ולראות בנורבגיה, בשוודיה. היו יוצאים מן הכלל, מעטים מאוד, אבל רוב ארצות אירופה, וזה עד היום נמשך. אז זה היה ברור לעיני השמש, כעת זה מתחת לאדמה. בסתר הם שולחים כסף לערבים, ומחפשים עם עורכי דין איך להוכיח על כל פיסת אדמה שזה שייך לערבים ולנו אין מקום שם. זה אתמול פרסמו את זה. אתמול מצאו מסמכים ופרסמו את זה. רק לדעת מי הם האירופים, מה זאת תרבות יוון, והמלחמה שלנו היא מלחמה של אמונה. זה לא מלחמה על האדמה. הערבים לא רוצים את האדמה. הם רוצים את הנשמה של ישראל. והנשמה שלנו היא הרבה הרבה יותר חזקה. גם היוונים חשבו שמול נשמה אפשר להילחם עם גוף. שמול בית המקדש הם יכולים לעבור עם סכינים ועם פילים ועם פרשים, ובזה הם יעשו את האמונה שלנו. אמונה של יהודים בודדים עצרה את הכל. יהודים שלא היו מוכנים, לא רק אלה שנלחמו, גם אלה שלא נלחמו, אבל מסרו את עצמם על קידוש השם. גזרו שכל מי שימול את הבן שלו יערק, וכל מוהל יערק. היו אימהות שמלו את הילדים שלהם, נתפסו על ידי היוונים, היוונים קשרו את התינוקות לצוואר שלהם וזרקו אותם בראש החומה. והאימהות לא נרתעו, הם לא ויתרו. יהודים נשרפו חיים בגלל ששמרו שבת. אם היוונים כל כך אוהבים את הבריות, הם כל כך רוצים בטובת כל העולם, זאת הדרך. גם אם אנחנו לא מסכימים עם מישהו, זאת הדרך. בזה מדברים על מוסר, על צדק. מה עשינו להם? בסך הכל רצינו לשמור מצוות. למי זה מפריע אם אנחנו שומרים שבת? למי זה מפריע אם אנחנו לומדים תורה? למה זה צריך להפריע למישהו? אנחנו לומדים תורה כדי להזיק לאנשים? התורה שלנו מלאה חסד, מלאה צדקה. על התורה הזאת נלחמים? בגלל שמישהו לומד תורה צריך להרוג אותו? מישהו נוטל לולב צריך לצלוב אותו? הם צלבו אלפי יהודים, רצחו אלפים. הוא שלח את הצבא שלו ביום שבת להרוג כל מי שרואים ברחוב. לא משנה, לא, בלי שאלות, ובלי, כל מי שעבר ברחוב נרצח. יהודי, יהודייה, זקן, זקנה, ילד, ילדה, לא משנה. והמלחמה הזאת רק משנה את הצורה, כעת שאין להם כוח, אחרי שהקדוש ברוך הוא החזיר לנו את הכוח. וברוך השם, אנחנו כולנו פליטים, כי רצו את כולנו לרצוח. לא רק את היהודים שהם הצליחו. אם היה בידם עוד שנה אחת של הנאצים, מי יודע כמה יהודים היו נשארים בעולם. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. והכל זה מהכוח של האמונה. נאמר בגמרא על, יש רש"י מביא את זה בשבת דף כ"ב עמוד ב', להעלות נר תמיד. למה נר תמיד? במנורה יש שבעה נרות. להעלות נרות תמיד. אז הגמרא מביאה, עדות היא לישראל שהשכינה שורה בישראל. זה נר המערבי שממנו היה מדליק ובו היה מסיים. היו שבע נרות, שבע בזיחים במנורה, ושמו כמות של שמן שתספיק ללילה שלם, בכולם. זה לא בחנוכה, כל השנה, כל הזמן, כך היו מדליקים. הייתה כמות מסוימת ששמים בכל נר, עד הבוקר כולם נכבים. הנר שמול קודש הקודשים, הנר הזה לא נכבה. הנר הזה החזיק עד הלילה אחרה, ואז היו צריכים לחבות אותו, להדליק ממנו את כולם, קודם להדליק ממנו את כולם, אחרי זה לחבות אותו ולהדליק אותו שוב. אם לא היו מחבים אותו, הוא לא היה מפסיק לדלוק. זה לפני החשמונה. זה היה מאות שנים. הנר שהוא בסך הכל משמן, אותו שמן. והנר הזה אחר כך הראה את הכוח שלו בחנוכה. כשבאו ומצאו פח אחד של שמן. איפה השכל שלכם? מה אתם מדליקים? תחכו שמונה ימים, תעשו עבודה כמו שצריך. מה, תדליקו יום אחד ואחר כך תפסיקו להדליק? לא. מי שמאמין, הוא לא מסתכל, יש לי מעט. עם המעט הזה אנחנו עושים. מה שיש. זוכר כשתכננו כאן את בית הכנסת, אז היה יהודי מגרוזיה שהיה מהנדס בעיריית תל אביב. הוא אמר לי שצריך לפי החוק לבנות קודם מקלט, ואחר כך אפשר לבנות. בלי מקלט, תשתית של מקלט אי אפשר לבנות. אז הוא אמר לי כמה זה עולה, ואמרתי לו, אין לנו כסף בשביל זה. אז הוא אמר, אל תבנו. מה זה אל תבנו? מועצה הדתית, אמר לי אז ראש המועצה, יש לך תוכניות גרנדיוזיות, מה אתה חושב? כאן אין אנשים דתיים, בית כנסת קטן נעזור לך לבנות. אתה רוצה בית כנסת גדול? לא נעזור לך. אמרתי, אל תעזור, הסתדר לבד. ובנינו, ברוך השם, חסד השם, איך זה הגיע, זה הכל חסדי השם. הגמרא אומרת, עדות היא לישראל ששכינה שרויה בישראל. כשאתה רואה זה אותו נר, כמו הנרות האחרים, והנר הזה דולק שמונה ימים, איך זה יכול להיות? כל הנרות נכבו, למה הנר הזה נדלק? מכאן שבישראל יודעים שלכוח יש ערך, לגוף יש ערך, לכסף יש ערך, אבל לנשמה יש ערך ערכים. הנשמה היא מעל הכל, ובלי נשמה הכל מת, הכל נגמר, לכל יש גבול. כשיש נשמה אין גבולות, צריך הלאה והלאה, ואפשר לעשות, וריבונו של עולם נותן את הברכה. זה הכל כשיש אמונה. כך היה אצל המכבים, כך היה אצל החשמונאים, כך היה אצל דוד המלך כשהוא עומד מול גוליאת, ושאול המלך אומר לו, איך אתה הולך להילחם עם גוליאת? מי אתה? אתה יודע, האדם הזה ענק, איש מלחמה מנאורה, הוא יודע כל תכסיסי המלחמה, הוא מכוסה בברזל מלמעלה עד למטה, יש קו אחד קטן של, שיש קצת רווח לעיניים, כולו ברזל, רק המשקל של החרב שלו, של החוד, של החנית, היה כמה עשרות קילו, וכמה כל המשקל עליו, והוא ענק. ודוד המלך הולך בלי שריון, בלי כלום, עם כלה וחמישה אבנים. מה זה הכלה וחמשת האבנים? נו, אליהו. אתה יודע. הזוהר אומר, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, והכלה זה אחד. כשיש לנו אמונה, אם זה אפשר. גם אם זה רק אבנים. גם אם זה נראה שאין כלום. זה לא נכון שאין כלום. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף בשביל לשרת את הנשמה. הוא ברא את העושר כדי לשרת את התורה. הוא ברא את הבריאות ואת הגבורה כדי להוציא לפועל את הנשמה. אז הנשמה היא העיקר, ולא הגוף. ואם הגוף בלי נשמה, בשביל מה הוא צריכים אותו? מי צריך את הגוף? כל הגוף נברא, ויפח באפיו נשמת חיים. אדם שאין לו אמונה, אין לו אידיאל, בשביל מה הוא חי? רואים אנשים לפעמים שגמרו את התפקיד שלהם, פתאום אין להם טעם בחיים. לפני שנים הזמינו אותי לתת שיחה למשפחות לא דתיות, שהיה להם איזה חוג, קבוצה ביחד, שנפגשים פעם בשבוע, ומבלים ערב שלם עד 1 בלילה, עד 2 בלילה, כ-30 איש ואישה, מבלים במשחקים. הזמינו אותי, אמרו לי, אתה לא מפחד? כולם אנטי דתיים. אמרתי, למה אני צריך לבחות? יש לנו אמת. האמת צריכה לבחות? הם צריכים לבחות. למה שאני אבחד? הכנסתי לשם, קפצה לאישה אחת. אתה רוצה להגיד שיש אלוקים? אני לא מאמינה באלוקים. למה את לא מאמינה באלוקים? איפה הוא היה בזמן השואה? למה הוא נתן שיהודים יהרגו? אמרתי לה, את לא יודעת, אלוקים זה מישהו שהוא כל הזמן עושה רע, חס ושלום, הוא עושה שעות, הוא אוהב את זה. אבל זה לא יכול להיות, למה זה לא יכול להיות? כי אלוקים הוא טוב. אמרתי, אז את אומרת שאלוקים הוא טוב. למה אמרת שאת לא מאמינה? את מאמינה, את לא מבינה למה הייתה שואה. יכול להיות שאת לא מבינה, יש הרבה דברים, את מבינה כל דבר בבטן, מבינה כל דבר בדם, בעצבים, במוח, איך זה עובד. גם את זה את לא מבינה. אבל את חיה עם זה, את אוכלת, את לא יודעת איך האוכל מתעכל, מה קורה איתו, אבל את יודעת שאוכלים ושותים ונחלים ועושים ועובדים, גם אם אנחנו לא מבינים איך. ריבונו של עולם מנהל את העולם. פעם בכל השנים הייתה לנו שואה. אנחנו יודעים למה הייתה שואה. אנחנו יודעים למה הייתה גלות. אנחנו אומרים את זה בתפילות. מפני חטאינו גלינו בעצם. וכשיהודים אוהבים את הגלות, זה מביא את השואה. כשיהודים יוצאים מהארץ לחוץ לארץ, ומעריצים את התרבות של הגויים, פתאום מתגלה להם שהגויים לא יאהבו אותנו בגלל שאוהבים את התרבות שלהם, להפך, הם שונאים אותנו יותר. האנטישמיות בגרמניה התחילה בזמן האמנציפציה, בזמן שיהודים הפסיקו לשמור מצוות, היו רפורמים. במקום שהגרמנים יאהבו אותם, זה לפני הצורר הנאצי, 150 שנה לפניו. בווינה היו עיתונים אנטישמיים שצירו את היהודים בצורה של אף גדול ושל גנבים ושל רוצים רק לנצל את כולם. וזה לא עזר. יהודים התנצרו וזה לא עזר. שנו אותם יותר. להפך, ככל שרוצים למצוא חן בעיניהם, הם מגברים את השנאה. כי בשביל שהגויים יכירו אותנו, צריכים לעמוד על שלנו. כשעומדים על שלנו, עומדים על האמונה, הם יודעים שיש כאן אמת. ראיתי את זה בהרבה הרבה הזדמנויות. כשאדם עומד על האמת שלו, בהתחלה הוא סובל, לא מעריכים אותו, אחר כך יודעים לכבד, להעריך. וכשרוצה למצוא חן בעיני כולם, יש ביטוי בגמרא, סעדה שקרה, האוגרה יוזילה. כשאדם סוחר עדי שקר ומשלם להם, והם עושים את מה שהוא רוצה, הם מעידים מה שהוא ביקש מהם, אבל בלב שלהם הם חושבים, זאת אומרת, הוא זה ששכר אותם, חושב איזה טיפוסים שפלים אלה. הם מוכנים לשקר בשביל כסף. הוא לא אוהב אותם. זה שמחתי את האדם, כתוב, יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. קודם הוא מחתי את האדם, אחר כך הוא הורג אותו. וככל שאדם לא נופל בידיים של השטן, השטן נכנע לפניו. וככה זה תורת ישראל. תורת ישראל זה קשר עם ריבונו של עולם. זה לא מבטל את העולם הזה. לפעמים חושבים שאנחנו מזלזלים בעולם, לא צריך צבא, לא צריך מדינה, לא נכון. צריך מדינה וצריך צבא וצריך משטרה וצריך מספר וצריך עבודה, כי בלי זה הנשמה לא תפעל. היו 12 שבטים בישראל, שבט אחד הקדוש ברוך הוא הקדיש, לוי. הם עובדים בארצם לא תנחל, אני חלקך ונחלתך. עוד שבט, השם נתן, מי שרוצה ללמוד תורה, עוד שבט אחד, יששכר. שאר השבטים לא עוסקים בתורה. עוסקים בתורה בזמן הפנוי שלהם, וכל יהודי צריך לעסוק בתורה. אבל להקדיש את כל החיים לתורה, רק שניים. השם רוצה שבישראל יהיה צבא, גד גדוד יגודנו, על שבט יהודה, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים לחלב, מגדל צום וגפנים וגיבור ויוצא למלחמה. צריך שלעם ישראל תהיה ארץ יפה, צריך שיהיו בני אדם בריאים, אנשים חכמים, מבינים בכל מדע, בכל דבר, יחד עם אמונה. בלי אמונה שום דבר לא שווה. אבל צריך שיהיו חלק שהם רק תורה, שהם נותנים את הנשמה לכולם. ואנחנו לא מזלטרים בעולם הזה, כי העולם הזה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם השם ברא את העולם, אז העולם הוא טוב. זה אחד מהדברים היסודיים שצריך להאמין בהם. יש כאלה שמאמינים בתורה, אבל במי הם לא מאמינים? הם לא מאמינים בעם ישראל. לא מאמינים שעם ישראל הוא טוב, שיש בו קדושה, שיש בו צדקות, שיש בו גמילות חסדים. אני זוכר כשהייתי בצעדים הראשונים, פעם אספתי כמה אנשים, התחלתי לתת שיעורים, צלצל אליי רב אחד ואמר לי, האנשים האלה לא בשביל תורה. צריך לספר להם סיפורים, מה אתה מלמד אותם גמרא? זה לא בשבילהם. אני מצטער, אני כן מאמין ביהודי. אני לא חושב שיהודי, יש יהודי שאי אפשר ללמד אותו. אין דבר כזה. אמר לי, לא יצא מזה כלום. זה טוב. אתה חושב כך? אני לא חושב כך. אני חושב שצריך כל יהודי לקרב, ברוך השם היום יש הרבה שעושים את זה. מקרבים גם יהודים שלא למדו. היו יהודים שלמדו אצלי בהתחלה, אמרו לי שבחיים שלהם לא ראו גמרא מקרוב. אחר כך, חלק מהם תלמידי חכמים, חלק נסמכו לרבנות. אין דבר כזה שיהודי לא שייך לתורה. כל יהודי שייך לתורה. כל יהודי שייך לקדושה. לכן, כתוב בגמרא, עדותי לישראל, עדותי לבאי עולם ששכינה שויה בישראל. בישראל יש שכינה, גם ביהודים הפשוטים. אין דבר כזה יהודי פשוט. מה שקוראים היום יהודים חילונים, זה רק מבחוץ. יהודי הוא לא חול, יהודי הוא קודש. אין יהודי שהוא לא קודש. וכשמאמינים ביהודים, אז רואים שהאמונה הזאת מצליחה. כי אם אנחנו מאמינים שהנשמה שלנו קדושה והתורה קדושה, ביחד אנחנו יכולים להרים את כל העולם. אם אנחנו חושבים שהתורה קדושה, אבל אין עם מי לדבר, אנשים הם פשוטים, מידות רעות, הם בורים, עמי ארצות, אז התורה לא תעזור, אי אפשר לראות, התורה לא עוזרת. התורה זה יחד עם עם ישראל. וזה צריך להיות אמונה גדולה בעם ישראל. אמונה שאין יהודי שאין בו קדושה, והרבה קדושה, הרבה מאוד, יש בכל יהודי ויהודי. אני זוכר, הייתי מילואים הרבה שנים, הייתי במוצא ליד אחרי מלחמת ששת הימים. עוד לא היו דרכים ברמת הגולן, היינו מטעם במורדות של החרמון. היינו מוצב שמנותק, אפילו כביש להגיע לשם לא היה, מפעם לפעם היה מגיע איזה זחל, מביא לנו אוכל. היינו 14 אנשים מול המוצבים הסורים. וכשבאתי לשם היה שבועיים, שלוש לפני פסח. והייתי יהודי דתי יחיד. אמרו לי, מה אתה חושב לעשות פה פסח? פה לא נאכל חמץ, אנחנו צריכים לאכול, זה פה מלחמה, פה סכנה. אתה דתי, אתה מאלה שזורקים אבנים על היהודים שנוסעים בשבת? אמרתי, אנחנו לא זורקים אבנים, ואנחנו כאן כולנו ביחד, וכולנו התפקיד שלנו זה לשמור על עם ישראל, ובזה כולנו מושיטים ידיים. אנחנו, זה התפקיד שלנו, ואת זה אנחנו הולכים לעשות. אז היו כמה שהצטרפו, קצת ככה דיברו יפה, ואמרו לי, תיזהר, יש כאן חייל אחד, הוא שונא דתי ומשוגע משנאה. תיזהר ממנו. אמרתי, אני לא פוחד מאף אחד, אנחנו כאן ביחד, יש לנו אותו תפקיד, כולנו ביחד. והיינו שם שבועיים, היהודי הזה בערב פסח, והליל בדיקת חמץ, הביא מזוודה גדולה, פותח אותה, מלא ממתקים. הוא שואל אותי, מה חמץ? מה לא חמץ? אמרתי לו, את הכל אתה מחלק כעת לכולם, גומרים את זה לפני פסח. אמרו לי, החייל הזה בחיים שלו לא נתן סוכריה למישהו. מה עסיק לא נתן? איך זה? מה עשית לו? כל המזוודה הוא חילק. בלילה, כשהוא חשב שישנתי, היה שם קר מאוד, בכל שהיו לו סמיכות. הוא חשב שישנתי, אז הוא בא ואמר, החייל הזה הוא טרי כאן, הוא מסכן, קר לו, הוציא את הסמיכה שלו, כיסה אותי. אני ידעתי את זה. הוא חשב שאני ישן. אבל אמרו לי, החייל הזה, איך זה פתאום אוהב דתי? אין יהודי ששונא. זה רק דמיון, זה רק על פני השטח. צריך לחדור לנשמות שלהם ולראות שכל יהודי הוא קדוש. לכל יהודי יש קדושה וכל יהודי שייך לתורה. צריך בסבלנות, צריך בהרבה זהירות, לא בהתרסה, לא במאבקים. היה פעם שהזמינו אותי כאן למועדון של מפן. אמרו לי, אם אני מוכן לדבר איתם, אמרתי, למה לא? יהודים של השומר הצעיר הזמן, עם יהודים. אז אמרו לי, אבל אנחנו מביאים כאן את גדי יציב. לא יודע מי זה גדי יציב, אולי מישהו כאן יודע. אמרו לי שזה מישהו שהוא התועמלן שלהם. הוא המומחה להתווכח, ואנחנו רוצים שאתם תתווכחו ביחד. אמרתי, לזה אני לא רואה. אם אתם רוצים לדעת, ואתם באמת ישרים, אני אבוא לבד, תשאלו מה שאתם רוצים, אני אענה מה שאני יודע, אחר כך תקראו לו לבד, תשאלו מה שאתם רוצים, ותחליטו לבד מי צודק, מי לא צודק. אם אנחנו נהיה ביחד, כל אחד ירצה להראות שהוא צודק והשני לא, זה לא אמיתי. הוא לא עונה אמת. הוא עושה את הכל מתוך נגיעה להראות שהשני הוא לא בסדר. בצורה כזאת, זה ככה לא מבררים אמת. לברר אמת, כל אחד לבד. עניתי תשובה דומה פעם ליהודי אחד, גם מהבחור שלמד כאן. ואחר כך הלך לציבור חרדי, וגם אמר לי ששם אומרים שכל הדרך שלכם מקולקלת, בגלל שאנחנו בעד המדינה, בעד הצבא. אז אני רוצה, אם אתה מוכן להתווכח איתו, אמרתי לו, תרשום את כל השאלות שיש לך, תשאל אותי, תכתוב את זה, תלך אחר כך לשאול אותו, למה המדינה כך, ולמה יש יהודים כאלה, ולמה... כל מה שאתה רוצה תשאל, תלך לשאול אותו, תרשום את התשובות שלו, תקרא לבד ותחליט. תחליט לבד. אבל אם אנחנו מתווכחים, בוויכוח הטבע של האדם יורד לנימה אישית ומפסיד את האמת. והרבה מאוד מכל מה שמדברים, שומעים בכנסת, בכל מיני מקומות, זה הכל בגלל נגיעות אישיות. אנשים יורדים, הוא תפס את המקום שלי, אני צריך להשפיל אותו. ואז כבר לא מדברים אמת, ומפסידים את זה. אמת צריך לברר בצורה עניינית, בלי לערב בזה צדדים אישיים, בלי לערב בזה הרגשה אישית. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, בכל הדורות, עזר לעם ישראל, ועזר שעם ישראל אחרי גלויות, אחרי מכות, אחרי כל מיני צרות, קם מהכל, כשרואים איך מדינת ישראל קמה ומסגשגת, אחרי כל כך הרבה מלחמות, אחרי מאבקים, אחרי עליות, אי אפשר שלא לראות כאן ניסי ניסי. והניסים האלה שיש לכלל, יש גם לפרט. יש כאן היו ניסים, הרבה ניסים, ברוך השם ראינו אותם. היינו שלא היה לנו כלום, כל תכנון שתכננו, שרצית לבנות את הישיבה, גם היה שם גן ילדים, וקיבלנו גן מהעירייה, אחרי הרבה הרבה השתדלויות, ואחר כך התחלף ראש העיר, היה ראש עיר שבא מהמערך, הוא אמר לי, אתה באת ממרכז הרב, הישיבה שבה הייתה המחתרת, אתה לא תראה אצלי שקל. ולקח לי את הגן, השאיר את הילדים שלנו במקלט. אמר לי, לא תקבל כאן כלום. אמרתי, אתה חושב שאתה תמיד תהיה ראש העיר? אתה חושב שתמיד אתה תהיה? עבור זמן, אנחנו נקבל את זה. מה שמגיע לנו נקבל. ואז התחלפה העירייה, והגיע מישהו סגי, והוא היה מהליכוד, גם הליכוד, מה פתאום הם ייתנו לאנשים דתיים? הליכוד הם לא אנטי, אבל הם לא יעשו שמיניות בשביל לעזור. אז היה כאן מהנדס, מרק, והוא אמר לי, תבקש מהעירייה את האוויר מעל הגן. אל תבקש את הגן, רק את האוויר מעל הגן. ואז הוא תכנן למתוח מעל הגן גשר, לתקום עמודים באדמה, עמודים של 12 מטר עומק. הוא הביא בשביל זה פרואנים, אינדיאנים, שעשו את העבודה. הגיעו מפרו לכאן, חפרו לנו 18 עמודים מסביב לבניין, לא רואים את העמודים, בחברה שמכינה גשרים, אז שמו את הגשרים עליהם, אמרו לי, בתנאי, אנחנו מוכנים לתת לך את האוויר, בתנאי שלא תבקש איתנו שקל, אין כסף לעירייה. אמרו לי, לך רשות זה הכל. אחרי שנה הזמנתי אותם לחנוכת הבית, נפלו. איך הספקת? לא אני, ריבונו של עולם. מצאנו פועלים כאן שהיו, זה היה התנאי, שכל בוקר לפני שמצאים לבנות, מניחים תפילין, אומרים שמע ישראל. לא רק שלא יהיו כאן גויים, אלא גם יהודים שעובדים, צריך שמירת מצוות. בונים בית כנסת, בונים ישיבה, זה צריך להיות בקדושה. זה לא יכול להיות בלי קדושה. בפורים, אמרתי, קודם שומעים מגילת אסתר. בואו לכאן, אמרו לי, זה הזמן שלנו, אמרתי, אני משלם לכם על הזמן. כל המועד לא עובדים, אמרו, צריך פרנסה, אנחנו מקבלים יומית. אשלם לכם על כל יום, אבל לא תעבדו. וברוך השם, עבדו במסירות, אהבו. תוך שנה זה נגמר, הזמנתי לחנוכת הבית, לא האמינו. היה ניסים ארזי, מי שזוכר אותו, אמרתי, מתי הספקתם? איך זה קרה? ואני לא יודע באמת איך הספקנו. כשמריק אמר לי כמה זה יעלה, הוא אמר לי שזה יעלה 1,600,000, אני זוכר, 1,600,000, להקים את הבניין, ובסוף זה עלה לנו יותר מ2,000,000, וכשהתחלנו לא היה לנו אפילו מיליון. אבל זה זרם כל הזמן, כל פעם, תרומות פרטיות, לא יודע איך, זה יסתדר. לא רק שגמרנו את הבניין, פתאום נשאר לנו גם עודף. כשהוא בנה את הבניין, לפי התוכנית שהגשנו לעירייה, איפה שבית המדרש היום, מי שמכיר את הישיבה, הייתה שם צריכה להיות מרפסת. אז הוא אמר לי, תראה, יש כאן מרפסת, יש כאן רצפה, היא בנויה טוב, תסגור אותה עם קירות, איך האולם? בסדר גמור, קדימה, תסגור את זה. אבל האולם לא מספיק גדול, החדרים והצדדים הם גדולים, תוריד מכל חדר חצי חדר, ככה יש לנו אולם, יש לנו בית מדרש, יש ישיבה, וזה לפני שנים, כשבסך הכל קיבלנו רשות להקים כמה כיתות לבית ספר. ובית ספר, בית כנסת אור חדש על הרב מרדכי. בית כנסת ששם בעירייה זה היה בית ספר. בית ספר לא רצו לתת לנו לבנות. פתאום תקבלו אדמה. זה היה שר החינוך, רב יצחק לוי, שהוא היה חבר שלי מילדות. הוא בא לעירייה ואמר, צריך תקציב וצריך לבנות. אז כיוון שראו שהשר אומר שצריך לתת לי תקציב, שלחו את האדריכלית עם המהנדס, שהם ישבו יחד עם מה אני רוצה שיהיה בבית הספר, איך יהיו החדרים, איך יהיו הקומות. אז אמרתי לה, תתכנני גם בית כנסת. שאלה אותי, בשביל מה צריך בית כנסת? אני יודע, היהודים פה יתרבו, והקהילה כעת קטנה, אבל היא תגדל, יהיו כאן הרבה יהודים דתיים, צריך עוד בית כנסת. אז היא אמרה לי, אבל אני בונה בית ספר. אמרתי, תגידי, אנחנו נגיד שילדים גם צריכים בית כנסת. זה בית ספר דתי, צריך. אז נבנה בית הספר. אחרי זה, היה כאן יהודי אחד שבא מרומניה, והוא היה קבלן, ואמרתי בבית הכנסת שאנחנו צריכים לבנות בית כנסת שם, אבל אין לנו כסף, כי העירייה במשרד החינוך נתן בשביל בית הספר, לא בשביל בית הכנסת. אז הוא אמר לי, אני מוכן לבנות לך, יש לי פועלים, תשלם לי רק מה שזה עולה לי, אני לא אבטיח עליך. תנציח את ההורים שלי, בבקשה. אז התחלנו לבנות, פתאום הגיעו פקחים של העירייה, מה אתם בונים כאן בית כנסת? אמרתי, קיבלנו אישור, לקחו את זה לראש העיר, ראו שיש שם תוכנית של בית כנסת והוא חתום על זה. הוא נבהל, איך הוא חתם על זה? אבל הוא לא ידע בכלל, אבל כבר לא יכול לעשות כלום. ובנינו את זה, וגם לזה לא היה כסף. וגם כל מיני הצלות ועזרות שבאו משמיים, ואנחנו מאמינים שעם ישראל הולך וגדל. עם ישראל הולך וגדל בתורה, ביראת שמיים, וצריך להכין לו. אני זוכר, כל הדברים האלה למדתי מהרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה לימד אותנו להאמין ביהודים, להאמין בעם ישראל ולהאמין שהשם עוזר לנו. אני זוכר, לפני 50 שנה בערך, הייתי במסיבה של יום העצמאות במרכז הרב, והרב צבי יהודה דיבר אז שצריך שהבחורים בישיבה ילמדו רוסית. עוד מעט תהיה עלייה מרוסיה. ויהודים ברוסיה צריך, לא למדו תורה, צריך מישהו שיעביר להם. שלא יגיעו לארץ ולא יודעים כלום, ואז הם יורידו את כל הארץ ונרד יחד איתם חלילה. ישב לידי בחור מישיבה אחרת, הוא אמר לי, מה הרב חולה? יש מסך ברזל שם, איזה עלייה מרוסיה? מה, יהודים ברוסיה יבואו לארץ ישראל? אין על מה לדבר. יהודי אחד היה צריך מאבק שלם. ואחרי עברו כמה שנים, פתאום רוסיה נפתחה, התפוררה. והרב צבי יהודה ראה את זה מראש. הוא ראה מראש שצריך להתכונן, אנחנו צריכים להתכונן לגאולה. צריך את הכבישים בירושלים לעשות ברוחב פי ארבע. איך נעלה לרגל? מיליונים יעלו לרגל. מה זה, הכבישים האלה יספיקו לנו? נתקע בפקקים לבית המקדש. אנחנו צריכים להיות מיליונים של יהודים לעלות. וצריכים להרחיב. להכין הרבה מוסדות של תורה, של תלמידי חכמים וילדים. אנחנו כאן התחלנו משהו קטן, אבל צריך שכל הדור הבא בכל הארץ לבנות תלמידי תורה, לבנות אמונה, לבנות שמחה, שיהיה שמחה בלבבות, שאנשים ידעו שהם עושים משהו טוב, לא בגלל שמישהו כופר אותם, אלא זאת הארץ שלנו, זאת הנשמה שלנו. הייתי באמריקה, בעוונות הרבים, ושם דיברתי לפני יהודים, ודיבר שם שליח של הסוכנות. אני חושב כנראה הייתה ממשלה של הליכוד, הוא היה איש של מערך, אז הוא דיבר נגד הממשלה. הוא אמר, מה אתם חושבים? הוא אמר שם, פנה לאנשים. הוא אמר לאישה, את מחבסת משהו בבית? יש לך קושית שעושה. את שוטפת? את עושה משהו? בארץ ישראל אין דבר כזה. תצטרכו לעבוד, שם אין מכונות כמו שיש פה, שם אין כל החנויות הגדולות. לאן אתם הולכים לארץ ישראל? אז ביקשתי לדבר אחריו, ואמרתי לאישה, תגידי לי, את היית מוכנה לעבוד בגן ילדים ולחתל ילדים ולנקות אותם? לא. שם כולם מכובדים, אבל אם הבן שלך את מוכנה, את אפילו אוהבת לחתל אותו. אמרתי, בחוץ לארץ אתם צריכים קושים, ושם זה לא שלכם, פה זה שלנו, פה אנחנו שמחים לעבוד, פה כל מה שאנחנו בונים זה של עם ישראל, פה אנחנו לא מסתכלים. בחתונה אתם יודעים מי אוכל הכי פחות מכולם? ההורים של החתן והחתן והכלה. אין להם זמן לאכול. ברוב השמחה הם לא מסתכלים על האוכל. האחרים, כמה שיותר רחוקים, אוכלים יותר. כשאתם רואים מי שאוכל הרבה, סימן שהחתונה לא מעניינת אותו. מי שהחתונה מעניינת אותו, אז הוא רק רוצה לרקוד ולשמוח, הוא שמח. מה הוא מסתכל על האוכל? מה הוא צריך שם? חומוס, טחינה, בורקס? מה הוא צריך? שמח אותו, החתן, הקלה, המשפחה, לראות את כולם. פה בארץ אנחנו שמחים בעבודה. אנחנו לא מרגישים מסכנים. זוכר שהייתי בקרן ביבנה, זה היה בחדר שלי בחור מדרום אפריקה. ההורים שלו באו לבקר אותו, ושאלו אותו, איפה הכושים שרוחצים לכם את החדר? זה אומר לה שהוא עושה ספונג'ה כל יום שני בעלה, הבן שלי. אנחנו בארץ שלנו, פה זה שמחה לעבוד, פה זה זכות לעבוד. אפילו אם היה לנו פרנסה והיינו יכולים לעבוד בחינם, צריך לעבוד בחינם. להפריח את הארץ, למלא את הארץ גנים. זה כמו שאדם עובד עם הילדים שלו, הוא רוצה כסף. אדם שמח לקנות לילדים שלו, לבנות לילדים שלו. הוא שמח בכל בקשה שלהם, בלבוש יפה שלהם, באוכל טוב שלהם, במורים פרטיים. הוא שמח, הוא לא מרגיש מסכן. הוא לא אומר לילדים, תשלמו לי. זה ילדים שלו. פה הארץ היא שלנו. זאת ארץ קדושה. וכשאנחנו עושים מעשים שבונים את הקדושה, לא צריך שכר. וגם אם חלילה לא נצליח, זה לא חשוב. עצם העובדה שאנחנו מוכנים לעבוד בשביל העם שלנו, זה השכר הכי גדול. יותר מזה אנחנו לא צריכים. לא צריכים לא כבוד ולא כסף ולא תארים ולא שום דבר. הזכות שלנו, כל מה שאדם עושה למען עם ישראל, זה הולך איתו. זה לא ילך לאיבוד. זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. סיפורים אין. אני מספר, רובם כאן מכירים סיפורים, משהו חשוב של לדעת לא להפסיק את העבודה, להמשיך הלאה ולהעביר את זה לצעירים. צריכים להמשיך לבנות, לבנות תורה. זאת תורה גדולה עם הרבה יראת שמיים והרבה ידע והרבה לימוד, ותורה עם שכל ישר, לא כל מיני סיפורים וכל מיני אגדות של מוזרים ושיחשבו שהיהדות היא משהו עתיק. היהדות היא הכי מתקדמת בעולם, אבל צריך ללמוד את זה, צריך לראות את זה, כמה חוכמה יש בתורה. בנוסף לכל זה, צריך הרבה הרבה אהבת הבריות. הרב צבי יהודה אמר שבדור שלנו צריכים לעבוד עם שני אלפים, אהבה ואמונה. אהבה לכל אחד ואמונה בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל. הלוואי שהשם יזכה אותנו שנצליח לעשות את זה. חנוכה שמח. ברכה אחרונה, אני רוצים להודות את כל האורחים, כל האורחים, וכל מי שתרם לערב הזה, שפר גדול, ברכו מהשמיים.
בבקש, ישרו אנשים לעזור, להחזיר את המקום לתפילה למקום. בבקשה.
תודה
רבה,
ישרו גדול. ברכה אחרונה.
מי שרוצה לצאת.
אני מתכוון להוציא את החובה, כל מי שמוכן לצאת.